אנחנו עמוד 58, מבינים שמישה כולה לתפילה? כן?
באמצע של קופים ג' מכאן עשו שבו
קופים ג' והנה לא? כן והנה שמיכת גולה לתפילה תלמדנו כי גאולתנו תבוא רק מיד השם ועלינו לדעת זאת מפני שמיד השם הנשגבה הבאה מן הגאולה היא הנקודה התכליתית שלה על כן אנו לדעת שהגאולה סמוכה מן התפילה והפקת רצון מהשם כלומר הרי מה שאמרנו שהוא שמח גאולה לתפילה כן זה מה שאתו בעיניך עשיתי לפי אפשרות אחת שמח גאולה לתפילה כן אז מה העיקרון של שמיכת גאולה לתפילה מלמד מלמד שגאולה קשורה למה אנחנו מתפתחים בקשר שלנו לקדוש ברוך הוא. התפילה זה הרי הרצון של האדם שמקושר לרצון השם, וזה בעצם ידיעת השם. כלומר, הגאולה זה מדרגה בידיעת השם. זה פשוט, בוא נעשה חשבון פשוט. אם המשמעות של הגאולה זה ש... המציאות היא משתחררת מה זה גאולה? זה שחרור כן? שחרור מכל מה ש כל מה שכובל אותה כובל אותה באיזה מובן שמונע ממנה מלבטא את עצמה אז אם מבחינת האדם הביטוי של עצמותו זה דעת אלוקים אז נמצא שגאולה פירושה התפתחות בדעת אלוקים זה מה שהוא אומר, שידיעת השם הנשגבה בגאולה היא הנקודה התכליתית שלה, זה העניין של הגאולה. על כן, עלינו לדעת שהגאולה סמוכה מן התפילה, סמוכה מן התפילה, כלומר יש לה קשר אל התפילה, והפקת רצון מהשם. אמנם ביותנו, במעלה רמה בעבודה ושלמות, הגאולה סמוכה בדעתנו לתפילה, כמו שהיא באמת, גם ביותה בדרכי הטבע, והשתדלותנו. כלומר, כשאנחנו נמצאים במדרגה גבוהה, על הרמה בעבודה ושלמות, אז זה בעצם המציאות שלנו. הגאולה סמוכה לדעתנו לתפילה. כלומר, זה בעצם העניין, כי הרי הגאולה זה השחרור וההתפתחות במהות של המציאות של החיים שלנו, וזה בדיוק המדרגה הגבוהה. של עבודה ושלמות כמו שהיא באמת גם ביותה בדרכי הטבע והשתדלותנו כלומר גם גאולה שתהיה בדרכי הטבע והשתדלותנו היא לא נתפסת כמרחק מהשם להפך זה נאמנות לרצון השם שמנהיג את העולם על פי הסדרים הטבעיים שלו אמנם ביותנו סליחה אבל בישפל מצבנו בעווננו ורחוקנו מהשלמות של דעת השם שמצאים את רגענו מוכה יותר אז אין הגאולה סמוכה לפי ערכנו לתפילה רק ביותה בדרך נס אז הקשר בין גאולה לבין אלוקים זה לסמוך גאולה לתפילה בין גאולה לבין רצון השם זה רק אם אנחנו נראה ניסים אז נגיד הנה הקדוש ברוך הוא נמצא פה אבל אם זה יקרה בדרך טבע אז אנחנו לא נראה את קרבת השם לא נראה את היד של השם בגאולה כי אנחנו לא במדרגה מספיק גבוהה ועמוקה כדי לקלוט את האמת הזו. על כן חזקיה השתדל לעשות הטוב בעיני השם. דהיינו, מה שמפיק על התכלית המוסרית. אף על פי שלפי המובן האנושי אינו טוב, דהיינו ששמח גאולה לתפילה. כן. כלומר, מה שחזקיה ניסה לפעול על אנשי דורו, זה לגרום להם להתמלא בקשר לקדוש ברוך הוא. כן? למרות שלפי המובן האנושי אינו טוב, זאת אומרת, למרות שיכול להיות שבמשמעויות של דרכי בני אדם, זה לא דבר נכון. ומה זה אומר? מה זה לא דבר נכון? של חזקיהו בעצם מניף את הדגל של לימוד תורה והזנחת כל ענייני העולם, שזה באמת לא, כמו שאמרנו, זה רק רפואה, זה היה בכדי לתקן את המצב של ההידרדרות שהייתה בזמן האחז. אז לפי המובן האנושי אינו טוב, ובזמנו הייתה הסמיכות הזאת מחייבת למה הייתה השתדלות הטבעית לגמרי, כי זה מה שהיה נכון באותו זמן. אז כמו שאדם הוא נמצא בתהליך תשובה, אז בתהליך התשובה איך הוא כותב, הוא אדם יכול לצאת מהמקום שבו הוא גר, ללכת למקום אחר, לשנות את השם שלו, כן? כל מיני דברים כאלו שהם לא המציאות החיים הנורמלית. אבל זה תיקון. כשצריך לתקן, אז כמו שאדם עושה ניתוח, אז הוא לא מהלך על הרגליים וקופץ וצוחק. הוא נמצא במצב של תיקון. אז זה הדור של חזקיהו. ובזמנו הייתה סמיכות הזון, אחרי בית המעט ההשתדלות ותמיד לגמרי, עד שעלתה בידיו המדרגה העליונה של הביטחון. וזה היה האופן שנכון לפעול אצל אנשי דורו. ורבי לוי מוסיף, שלא זה שיתאמץ עבור התור המוסר לפי הזמן בדברים הלאומיים, כן, זה לא רק הנקודה מה שהוא שמח גולה לתפילה, כי אם גם במצב החיים הפרטיים ישתדל להשלים את החיסרון העיקרי של התרחקות מדעת את השם באופן כזה שאינו רואה להנהגה תמידית, הוא במה שקנה ספר רפואות. וגם ההנהגה הזאת שהוא קנה ספר רפואות, אז רש"י מסביר, והוא כדי שיבקשו רחמים, כדברי רש"י. ושוב, למה לקרוא ספר רפואות? מה זאת אומרת? מה? חזקיהו לא סבר שבני אדם צריכים לפעול כמה שאפשר כדי לרפא את עצמם, לתקן את עצמם. אז אומר הרב, אף שירבה הרמב״ם להשיב על זה, כן, על ההסבר הזה, כי השתדלות הרפואה אינה מיעוט ביטחון, כי זה ביטחון הכר למי שהביא בחומתו החזדות השכל לחקור את היסודות הרפואיים להשתמש בהם. כן, כמו שהרמב״ם מקשה על השיטה הזאת, דרך אגב הוא מסביר, ספר רפואות זה כוונה רפואות אלי, רפואות לא משמעותיות. כן, כי אין שום סתירה בין עיסוק ברפואות לבין אמונה בהשם. אבל רש"י אמר, אתה צודק הרמב״ם, אבל אתה שוכח שהדור של חזקיהו היה דור כזה שהיה צריך את התשובה הזאת, לצאת מכל הסיבוכים האלה שהעבודה זרה גרמה להם. אז אומר הרב, אבל, כן, פה אנחנו חוזרים להסבר של רש"י, בירותו ששב שמיים להשתקח על ידי מעלו של אחז. מצא כי יותר רוויח העם, ואתה בתור מוסרית, אז התרגל לבקש עצמו, נוגעים עד הלב. שהיא רפואת חולי, מת השם, על ידי תפילה. התפלל. וזה הדבר הנכון ממה שיפסיד מחסרון החיפוש בדרכי הרפואה הטבעיים. כלומר, יהיה פה הפסדים, יהיה מחירים. שסוף סוף, יכול להיות שיהיו כל מיני כאלו, אפילו שימותו. כן, כתוצאה מהדבר הזה, שהיה להם איזה תרופה שכתוב בספר, אז זה לא מדובר בספר שהוא ספר רפואות שמאוד יום. אבל הייתה פה הוראת שעה של חזקיהו. על כן זהו הטוב בעיני השם. הוא מקובל, הוא מקבלת מאוד לבקשתו להתרפא בדרך נס למעלה מן הטבע, למען יהיה הוא לאות לישראל לשוב לבקש את השם. כן, וזה דומה גם למה שחזקיהו ביקש. הוא ביקש לקדוש ברוך הוא שיעשה לו נס ושהוא יתרפא. וזה גם אומר הרב התחבר לחזקיהו עם מה שהוא רצה להקרין כלפי העם. תחשבו איזה פרסום זה עושה, כן? כי כולם יודעים שהמלך הוא חולה. זה דבר שמתפרסם. עכשיו יודעים שהמלך עברי בגלל שהוא התפלל. אז זה בדיוק מה שיגרום לעם להבין את הצורך לשוב לבקש את השם. עד שיתרומם שכלה ודעת השם גם כבדרכי הטבע שהוא קולו פועל שהוא מעשה עליו. עד שאם הוא מספיק אנשים גדולים ומדובקים בהשם כדי להבין שההשתדלות הטבעית, כן? גם זה בעצם דבקות בהשם. כי זה רצון השם. שאדם שיהיה עם טבע העולם ויוציא לפועל את הכוחות את הפוטנציאל של התכונה טבע האדם. והנה, אם נהיה זכאים, לפי זה תוכל להיות מצידנו הגולה הטבעית, ובעל ידי השתדלותנו. אם נהיה זכאים. אז אומר הרב, אז המדרגה של הגאולה תהיה באופן טבעי. זאת אומרת, כמו שאמרנו, שיש פוטנציאל, זה אומר שיש פוטנציאל בדור הזה לתפוס דברים בעומק פנימי יותר. ולכן, הקדוש ברוך הוא גלגל את זה באופן כזה, כי הוא מאמין, כן, נקרא לזה ככה, ביכולות של הדור הזה, להיות מסוגלים להשתייך ולדבקות בהשם, מתוך העולם, מתוך הנאמנות לטבע של העולם. כי הטבע של העולם עצמו הוא יצירה אלוקית. כשנאמן לטבע אתה נאמן אלוקים. והניסים יבואו על כל פעמים משבת הנשות החוקה בכללה מדעת השם. תרם תגלה לה ניסיות. כלומר, וגם יהיו ניסים שכלולים בגאולה הזאת, הניסים האלה זה במידה שיש, ופה נראה שהוא מתייחס גם לאנשים מחוץ לעם ישראל, שיצטרכו את ההבלטה של הניסים כדי לראות את יד השם כפי שהיא מתגלה בעולם. או יכול להיות ששלב מסוים בגאולה הזאת יהיה ניסי, גם להשאים אותו ומעלה יותר גבוהה ונכבדה. זאת אומרת, הניסים יכולים להיות קיימים גם אצל אנשים שכבר נמצאים במקום הנכון מבחינת תודעתית, אבל הם יוצרים יותר העצמה של מה שהגיעו אליו בני אדם דרך ההכרות השכליות שלהם, דרך ההתפתחות שלהם בדעת אלוקים, כן, באופן הרגיל. נמצא שהרפא אומר שייתכן, כן? זאת אומרת, אם הגאולה האחרונה, אנחנו רואים כבר שברוך השם, זה הכיוון, בא בדרך טבעית, זה סימן, כן, שהקדוש ברוך הוא כביכול נותן בנו אמון, כלומר יש לנו את היכולות להיות חיים עם הדבקות של הדבקות בהשם מתוך הנאמנות לדרכי השם בהנהגת העולם על פי טבע העולם, על פי כוח שנתן לעשות חי. כמו שדיברנו פעם שעברה, שהיכולות לחיות עם מסברות פנימיות, היכולות האלה שקיימות בדורות שלנו, כן, שצריכנו לא פיתחנו מספיק את התורה בזמן כדי שהאנשים בעלי היכולות, כן, שזה דורותינו, יהיה להם כבר את התורה הזאת מזומנת, אז זה גורם לעיכוב בזה, כן? ולכן הגאולה היא באה בדרך הטבע, אבל התודעה לא מספיק מפותחת כדי להכיר את המשמעויות של הגאולה הזאת, כן, את המשמעויות של המהלך האלוקי הזה. אבל זה הפוטנציאל שקיים בדורותינו, אבל הוא אומר, יכול להיות ש יהיה צורך גם בהשלמה על ידי ניסים, או לכאלו שלא מסוגלים, זה דבר שמתכוון לומר, להשלמת האנושיות הרחוקה, כלומר מחוץ לעם ישראל, או אפילו בתוך עם ישראל, יש בניסים דבר שיכול להעצים את מה שכבר מושג, כן, ביכולות הטבעיות. דרך אגב, אנחנו מדברים על ניסים, צריך לדעת, בגלל שניסים, הם יוצרים איזה מין רושם, מאוד חזק, אבל הוא גם מתפוגג כמה שהוא חזק. כן, זאת אומרת, הוא לא מושרש. רושם של נס הוא לא דבר שמושרש.
מה
אתה עושה? מה אתה עושה? זה משהו אחר, זה לא נס. מה השנה זה שינוי תודעה והכרה. כן? הכרה בוודאות נבואת משה רבינו, זה לפי הרמב״ם, רמב״ם, ועוד ראשונים, זה עיקר הנה של מה אתה עושה. דבר אחד. דבר שני, יש השינוי פנימי, שהוא מאז הוא נשאר לדורות, לא תמיד הדורות ביטאו את השינוי הפנימי הזה, אבל השינוי הזה מאז שעבר. אבל פסקה זוהמתה. עכשיו, פסיקת הזוהמה הזאת היא לא משהו או שחור או לבן, זהו פסקה זוהמה, ואז פסקה זוהמתה זה בעצם נקודת פתיחה חדשה למדרגה של עם ישראל אחר מתן תורה, שהיא גם לא חסרה סיבוכים, אבל הם כבר נמצאים בקומה אחרת. כן, שלא כמו שהיה לפני מתן תורה. אבל זה לא רק זה. כן, הרי גם במהלך הדורות היו מצבים שהיו בהם ניסים גלויים. אבל בכן, רושם של נס, הוא יוצר איזה מין התפעלות, אבל היא כמו כל התפעלות. התפעלות היא משהו שקיים באותו זמן, יכול להיות שהוא גם קצת נשאר למשך זמן אחר, אבל בסופו של דבר, אם אדם אחרי ההתפעלות הזאת לא עובד עם עצמו, עם תהליך הכרתי של המסקנות והמכה של המסקנות והשרשה שלהם, זה תהליכים כבר יותר ארוכים, אז בדרך כלל הדבר הזה לא יחזיק מעמד במשך זמן. תראו, בדורותינו אנחנו זכינו, כל האנשים, אני לא נולדתי בששת הימים, אבל כל התיאורים של מה שהיה במלחמת ששת הימים, יותר הרושם שהיה אצל הציבור לא הדתי והמאמין והמסורתי, ציבור החילוני הרחוק, שחינכו אפילו על כפירה, בתחושה היה שיש פה, נאמר, התגלות של, של, של הכוח של הקדוש ברוך הוא. אנשים רחוקים מאוד, אמרו, אין לנו הסבר. כן, אצבע אלוקים. כך אמרו. תראו תיאורים, יש תיאורים. יש ספר לקראת תקופה גדולה, אתם מכירים את הספר הזה? אתם מכירים אותו? ספר תקופה גדולה, ספר רבי כזה. שרב קשה. הוא אסף על הניסים של מלחמת ששת הימים. אז יש לו הרבה... בירורים תורניים ביחס לגאולה בדורותינו והרבה, ויש לו גם חלקים נרחבים בספר הזה ממש מתארים את התגובות שהיו גם במערכת הפוליטית, גם אצל הקצינים הבכירים בצבא, שהם היו כולם קיבוצניקים, אנשים שהתחנכו על זה, משהו רחוק מאוד מאמונה, אפילו שם הציטוטים של מה הם אמרו בקשר אחד לשני, זה התעוררות עצומה. אבל בגלל שזה, כמו שאמרנו, זה כמו נס שאתה חווה, ואתה אומר, וואו, אין איזה הסבר. מה שקרה פה אין הסבר. ואתה מרגיש הרגשות עזות. אבל אם אחר כך אתה לא לוקח את זה ועובר איזשהו תהליך הכרתי עמוק, זה מתפוגל. אחר כך ראינו, אנשים חזרו, גם אחרי מלחמת ששת הימים היה כל מיני תופעות של ירידה מן הארץ, זה יצר איזה גם ייאוש. אחרי המלחמה הזאת התחילה להיות גם ייאוש, כי אחרי הניצחון הגדול, אז חשבו שתיפול עליהם ממת ופחד, ונמוגו כל יושבי כנען, שאף אחד פה לא יעשה לנו עוד בלגן, ולא המצרים, ולא הערבים שנמצאים פה בארץ, ואנחנו יושבים לבטח, איש תחת גפנו ותחת תאנתו. אבל מיד אחרי מלחמת ששת הימים התחילו כל מיני פעולות תגמול של הערבים, גם פה וגם בגבולות התחילו להיות. אז השליה הזאת שכאילו יכול אנחנו כבר נהיה מדינת סקנדינביה, התפוגגה גם עוד מהר. אתם יודעים, החתירה למדינות סקנדינביה אין שימה להיות בסקנדינביה, שם יש 10% שמתאבדים. נכון, אלו שציינו כל היום, שלום, שלום. שלווה. כולם, יש להם 30,000 שקל בחודש בחשבון בנק. שלווה, הערבים פה, רק תגיד להם, הם באים אליך הביתה, מקרצפים, צדיק. נו, מה אתה עושה עם אחרים החסרי משמעות האלה? נכון, תכף תשאלו לנו לשם בחירות עכשיו, נכון? כל המפלגות שמבטיחים, אנחנו נפעל, מה? בסדר, נו, יאללה, בוא, נכנסנו על הכפתור. ניקח את המצע שלכם. הנה כפתור הפלא. כל מה שאתם מדמיינים, מה שיש במצע אני נותן לכם. מה אנחנו נעשה פה? נוציא תואר שלישי בתיאולוגיה פרוטסטנטית של ימי הביניים המוקדמים, וללמד שפה אפריקאית קדומה. ואפילו נחפור בתוך האדמה ונמצא איזה גניזות קדומות של האשורים, ממלכת אשור העתיקה. וכמובן יהיה לנו הייטק בשמיים ובסייבר הכי טובים בעולם. מה החיים? כאילו, לאן זה הולך כל הסיפור הזה? תחשבו על זה בשכל ישר. זה הבל. מה יהיה לנו בזה? אז יהיה לנו כסף. נו, המדינה עכשיו הכי עשירה בעולם. כן, כל המדינות מסביב, הערבים, החליטו את כל המרבצי הזהב שלהם להביא ליהודים, שמים לך 50 שקל כל חודש. מה עושים עם זה? מה עושים עם כל זה? אתם יודעים, כל המצעים האלה זה סתם שטויות. מה יש בזה? כי אין משהו באמת אמיתי בזה, זה סתם תשתיות. לכן המדינות העשירות האלו בעולם, שיש להם שקט מבחוץ, ואין להם, כן, אין להם צבא, אין להם אלוהים, אין להם כלום. יש להם איזה משמר אזרחי של איזה, נראה לי, כל מיני פנסיונרים שעוממים שהסתובבים ברחובות, עם איזה רובה צ'כי מתקופת הבריטים. האויבים הכי גדולים שלהם זה יתושים שנמצאים ב... מה יש במדינות האלה? יש שם איזה עושר ששמענו עליו. הם כל המתפלפלים בעמתות חסד. המדינות האלה. אתם יודעים, המדינות הראשונות בעולם של עמתות חסד. חסד. כן, זה אנשים שקצת קשיים, אף אחד לא יודע איזה מישהו שיש לו, כמו שמעלה, זה הפלפולים שלהם. איך קוראים לו, עוזרים לאנשים להתאבד בלי לסבול. זה המדינות האלה. כי זה לא תכלית אמיתית. זה לא משהו אמיתי, זה לא משהו שהנפש של האדם אומרת, וואו, זה אני, זה החיים, זה האמת, זה המשמעות של החיים. עד שהאנושות לא תגיע למשמעות של החיים, זה מה שקראנו זה בגאולה מקודם. עד שלא נחתור למשמעות של החיים. וגם החתירה למשמעות של החיים, גם היא מעניקה חיים. גם היא מעניקה חיים, גם היא מעניקה חיות, מעניקה... משהו אמיתי שבני אדם יכולים להרגיש את החוזק ואת המשמעות ואת היציבות של החיים שלהם. ובטח כשמגיעים לזה, כן, שם הפותרים, זה נקרא הגאולה. זה נקרא הגאולה. שחיים עם נקודת האמת של החיים, כן, כמו שאמרתי פה קודם לכן. טוב, עד כאן.